מיד נסביר למה הפרשה הזו כל כך משמעותית. זה כיף לראות כאן את כולכם, יש לנו פה אורחים מראש העין ומבית שמש, משפחה יקרה מניצן שהגיעה עוד קודם מגוש קטיף, אני שומעת את השידור של עצמי, אנחנו מיד נסגור אותו, ויש לנו הרבה מאוד אורחים ישראלים, דוברי עברית, מהאזור, ממנהטן, בכל הסביבה, רחבי ניו יורק, ויש פה גם דוברי אנגלית שאמרו לי שהם באו כדי לשפר עברית, והתחננו לדבר אחד שהוא בלתי אפשרי, שנדבר לאט. אז אנחנו ננסה, לא נעים לי לצחוק להם בפרצוף, אז אמרתי להם שאני אנסה. אנחנו מודים מאוד לאנשי ישיבה יוניברסיטי, לנשיא הרב ארי ברמן, סטו אלפרין, יעקב טאובס, מיכל הסה יקרה שכאן איתנו, ואחראית להרבה דברים, בין היתר להפיצות הטעימות, סטפני שטראוס, וכמובן הצוות שמשדר, ג'ונתן אורי ואורי וייסטריך, הכל עובד חבר'ה, everything works, תודה רבה. תודה ליהושע סיסקין על התרגומים לאנגלית, ויש פה רשימת הקדשות מפוארת, נרוץ אליה בזריזות. יש פה איזה פורמט חדש, אנשים כאן מוסרים דשים לצופים בישראל, אני זורמת עם זה. אז נמצאת איתנו פה תחייה שמוסרת דש לצופה, תקווה ווקר בבית שמש, אדרת מוסרת מגן דרישת שלום למשפחת חדד בלוד, מזל טוב מוסרת מישהי לבעלי האהוב אריאל, חברי הטוב, יום הולדתו, ואחותי האהובה ענבל, יום הולדתה, היא מקשיבה תוך כדי קיפול כביסה, בהצלחה עם הכביסות ענבל. עוד ברכות לאהרון ליפצר, היום טקס קומתה עלה מאנגליה אל הנחל, אל ישיבת הכותל, אהרון הוא גם אח של ג'וני ליפצר היקר שעושה לנו את הגרפיקות בירושלים, ברכות מכאן, ממנהטן לקומתה שם בנחל. השיעור מוקדש לרפואת רחמים בן מרים, מיטב בת יעל, גלעד בן אסתר, אנט בת סימי, סולטנה בת לונה, והתינוק ישראל בן עטרה, משפחה עכשיו בעין כרם, התינוק יצא עכשיו בעצם מניתוח רפואה שלמה, שהוא מוקדש לעילוי נשמת נחמה בת יצחק וקיילה יהודית, אברהם בן יצחק, זליג הלוי, אביו של צופה שלנו שנפטר ברוקוויל מרילנד, ואברהם בן חוטה, ואנחנו מתחילים. ימי שלישי, זה היום החדש של השיעור, שינינו את היום, יום שלישי, שינינו את השעה, 7:15, ב-6 באנגלית, למעוניינים, 7:15 עברית, את התורה לא שינינו, משתדלים, ואנחנו בפרשת לך לך. בחסידות אומרים, יש ביטוי כזה, לחיות עם הזמן, כן? לא רק לקרוא את הפרשה, אלא לחיות איתה, להפנים אותה, לראות מה היא אומרת, מה היא מלמדת אותנו. וזה מאוד מעניין מה שאומרים לנו גדולי החסידות על השבוע הזה. אם באמת רוצים לחיות עם הזמן, זה אמור להיות אחד השבועות השמחים בחייכם. למה? השבוע הראשון, אם אתה הולך עם ספר בראשית, אז השבוע הראשון מתחיל מדהים, בריאת העולם, אבל נגמר לא משהו. החטא הראשון, הגירוש מגן עדן, החטא השני, הרצח של קין והבל. השבוע השני מתחיל גרוע, פרשת נוח במבול, זוועה, הוא מסתיים מגדל בבל, הוא מסתיים בשמחה. אברהם נולד שם בסוף, איזה משהו מנצנץ. אז שני השבועות הראשונים ככה, ups and downs. השבוע השלישי מכונה בחסידות, השבוע השמח באמת. זה השבוע הזה. מי שזוכה ממש לחיות עם הפרשה, אמור להרגיש את זה. אנחנו לפחות נקרא את זה. השבוע השמח באמת הוא בפרשת לך לך. כך כותב הרבי מלובביץ' בלוח היום-יום. למה? כל ימות השבוע חיים עם אברהם אבינו, הראשון שמסר נפש על פרסום אלוקות בעולם, ואת מסירות הנפש שלו הוריש אברהם אבינו בירושה לכל היהודים. אנחנו מדברים הערב על אבא, אבא שלנו, אברהם אבינו. אומרים את זה כל כך טבעי שלא עוצרים, אברהם אבינו. סטופ, אתה בעצם מכריז שיהודי, היהודי הראשון, שחי לפני 4,000 שנה, הוא אבא שלך. נעים מאוד, אנחנו בנים של בנים של בנים שלו. השאלה שנשאל היום הפעם היא פשוטה. מדוע נבחר אברהם? זה מוזר לי לדבר ולא לתרגם מיד לאנגלית. Why was Abraham chosen? זה כיף, ממש כיף להרגיש בבית. מדוע נבחר אברהם? התורה לא נותנת תשובה. זה אומר שעלינו למצוא לבדנו את התשובה. התורה לא אומרת, אלה תולדות אברהם, איש צדיק תמים היה בדורותיו. היא לא מתארת לנו כמו אצל משה רבנו, איך הוא יצא לעזרת אחיו המסכנים מהארמון. אנחנו יודעים על אברהם מעט מאוד דברים. בסוף הפרשה הקודמת, פרשת נוח, מסופר שהוא נשוי, זה הבסיס, שם אשת אברהם שרי, חלק מהשכינה, חלק מהנבואה, חלק מהקדושה, הוא בזוגיות, כששרה נפטרת, מדובר על כך שנעלמת מאברהם חלק מהרוחניות הזו, כרגע הזוג הזה ביחד הולך לשנות את העולם, אז למדנו שהוא נשוי, וגם למדנו שעוד אין להם ילדים. ותהי שרה עקרה, אין לה ולד. סוף הפרשה הקודמת, איך היא נגמרת? וימת, ויהיו ימי תרח, 5 שנים או 200 שנה, וימת תרח בחרן. זהו, כאילו אין פה איזה to be continued, אין איזה מתח. נגמר הסיפור, תרח מת בחרן. פתאום, בום, פרשת לך לך. אברהם אבינו עולה על בימת ההיסטוריה. יש שרואים בה את הפרשה הראשונה, חנן פורט היה אומר, מתחילים מבראשית בפעם השלישית. כלומר, התחלנו בבראשית, טייק 1, מה לעשות? כישלון. טייק 2, כישלון. טייק 3, מצליח. איך אני יודעת שהוא מצליח? כי אנחנו יושבים פה עכשיו, באמצע מנהטן, מדברים בעברית, בשפתו של אברהם העברי, על תורתו ועל המסרים שלו. הטייק הזה נמשך לנצח, עד שיהיה the end, עד שיהיו כתוביות, כשהעולם יגיע לתיקונו המלא. כלומר, אנחנו מתחילים מבראשית, והפעם זה זה. אבל עדיין זה לא עוזר לי להבין למה דווקא אברהם, היו שם עוד המון אנשים שהסתובבו. הפרשה שלנו לא מתחילה בסיבה, היא מתחילה בתוצאה, מתחילה בציווי. אמרנו, וימת מלך תרח בחרן, פסוק אחרי זה, הופ, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. לך לך, פסוקים המפורסמים, מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ושמה יקרה, ועשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. חד משמעית מתחיל פה מסע של ברכה. המסע של אברהם, המסע שלנו. שוב, אנחנו לא מתבלבלים. למה הוא? זאת השאלה. ננסה ללכת בעקבות פרשננו, ברשותכם נציג הערב, 3 תשובות שונות, שמאירות את דמותו של, של אברהם, של של האבא המשותף, של כל מי שיושב פה, וכל מי שמאזין, וכל מי ש... כל יהודי הוא למעשה לא רק יהודים. דתות רבות מייחסות את עצמם לאברהם. אבינו, ניגע בזה בהמשך. אברהם, אם היה מצעד המשפיעים, אתם יודעים, כל פעם יש את מצעד הזה, מצעד הזה. אם היה באמת מצעד המשפיעים, ממקום ראשון, של כל האנושות של כל הזמנים, אברהם אבינו, נקודה ראשונה, סיבה ראשונה לבחירתו של אברהם, היכולת להיות במיעוט. היכולת, זה הסבר שנותן הרשע הירש. הרב שמשון רפאל הירש, במציאות תרבותית קשה, גרמניה של לפני 200 שנה, מול פיתויים רבים ועיוותים רבים של המסורת, מתמודד המחנך הרב הירש, ואומר לנו, אברהם נבחר בגלל יכולתו לא לחפש לייקים, לא לחפש אהדה, לא לחפש אהבה, לחפש אמת, ללכת בדרך הפחות פופולרית. הכי קל להיות מקובל על כולם, להתפשר, לא להגיד אמיתות חריפות, לא לחפש איזה, ככה איזה, משהו יוצא דופן. מי צריך את זה? תהיה בסדר, תהיה בתלם. אברהם לא הלך בתלם, בתלם, ואנחנו קיבלנו ממנו את הירושה הזאת ב-DNA שלנו. חז"ל מגדירים את אברהם, וזאת הגדרה מפורסמת, ודאי מכירים אותה רבים מהיושבים כאן, אברהם העברי. העברי, כן, בעין. למה? בגלל המילה עבר, בעברית. כל העולם מעבר אחד, אברהם בעבר השני. ככה אומרים לנו חז"ל, מדרש מאוד מאוד מפורסם. יש בו עוד חלק מעניין במדרש הזה, שמביא סיבה מעניינת, אברהם העברי. למה? חז"ל אומרים שהיה מסיח בלשון עברית, לשון הקודש. עד היום אנחנו מיעוט. העולם מדבר אנגלית, פה באמריקה בעיקר נראה לי השפה שצריך ללמוד זה ספרדית, למי שמסתובב, אבל העולם מדבר הרבה מאוד שפות. אנחנו מעולם לא טענו שהשפה שלנו היא, אנחנו לא כובשים את העולם, כובשים קודם כל את עצמנו ואת העם הפרטי שלנו, אנחנו לא מיסיונרים, אבל אברהם הוא בעבר אחד בגלל השפה המיוחדת שהוא משתית לשון הקודש העמוקה כל כך. רק השבוע ניסיתי לתרגם לך לך לאנגלית, כל האתרים go forward, זה לך קדימה. לפני שבועיים ניסיתי לתרגם אייקה, הקריאה העמוקה שהשם אומר לאדם הראשון, where are you? זה לא, where are you, זה איפה אתה? היקע זה הרבה יותר עמוק, זה מי אתה ומה אתה, לאן אתה הולך, מאיפה באת, מה נסגר איתך, מי, מה המשמעות שלך. גם לך לך, לך לך זה לא go forward, לך לך זה מצד לך לך, מצד שני זה לעצמך, זה עומק, זה לשון הקודש. אתמול בערב, בשעה הזו, הייתי באוניברסיטת ייל, מה שמעלה את העובדה שידידיה שוב מרדים את הילדים, ואני מודה לו על זה מאוד, אבל בשעה הזאת, אתמול, הייתי באוניברסיטת ייל, בניו הייבן, מפגש שם עם קהילה וסטודנטים ומרצים, ואני תמיד ידעתי את האגדה שלייל יש לוגו עברי מאוד עתיק, הלוגו של ייל, הסלוגן, כאילו, בוא נגיד, הציור שמייסדי האוניברסיטה ציירו כשהיא הוקמה, ידעתי תמיד שהוא מורכב בשתי מילים עבריות עתיקות, אורים ותומים. המייסדים הנוצרים האדוקים היו מאוד מאוד קשורים לתנ"ך, לבייבל, לכתבים שלנו, לשפה העברית. זה הלוגו של אוניברסיטת ייל, אחת מהאוניברסיטאות טובות בעולם, מדורגת לדעתי כעת שלישית בארצות הברית. אורים ותומים, אתם רואים בתוך הספר הזה, זה כאילו כתוב בתוך הסמל, ייל יוניברסיטי. אני מגיעה אתמול, שואלת בסוף את השליח סוכנות, יותם וולק, שככה הזמין אותי, תגיד, זה עוד רציני? בטח זה בארכיונים. מה, זה פה ייל 2019. שולף כרטיס, יש לו כרטיס כניסה, כזה ID card כזה לקמפוס, שולף כרטיס מהכיס שלו, כתוב יותם וולק, לא מחווה כי בגלל שהוא ישראלי, כל סטודנט, הלוגו הזה, אורים ותומים מוטבע. עשרות אלפי סטודנטים מעבירים כרטיסים, והלוגו, החושן של הכהן הגדול, שתי המילים העבריות העתיקות, שהיו על בגדי הכהן הגדול, ככה באוניברסיטת ייל. יש סוד בשפה העברית, עוד לא חשפנו את כולו, יש בה משהו. זה משהו שמאפיין את אברהם. אז אמרנו, אחד זה עברית, שתיים שהוא מעבר לכל העולם. אבל השבוע גיליתי סקופ. את המדרש, בטח אתם מכירים אפילו מהגן, עברי, כל העולם מעבר אחד, המדרש הזה מפורסם. יש לו המשך. בחלק מהגרסאות, ראיתי את המשך המשפט הזה. קבלו, אני ממש הופתעתי. כי לפעמים יש אנשים שהם טיפוסים, אז הם אוהבים כזה טייפ כזה, הוא טיפוס. אז הוא אוהב להיות אלטרנטיבי, הוא תמיד חייב להיות מקורי, תמיד חייב להיות לבד, לא עם החברה. זה לא אברהם, זה טיפוס מעצבן. אברהם לא סתם היה שם בעבר האחד, אלא זה הסבר מאוד יפה של המדרש. אברהם העברי, כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד, והיה אוהב לקדוש ברוך הוא ועובדו. זו הסיבה, הוא לא לבד סתם, כי הוא רוצה צומי, כי העליבו אותו, כל מיני אנשים הם לפעמים מעבר האחד מכל מיני סיבות. הסיבה העמוקה שאברהם בעבר האחד, זה כי הוא מכונן תרבות חדשה, הוא בונה משהו חדש. מי שרוצה מוזמן להצטרף, כל העולם מוזמן להצטרף. רק אברהם יודע שלא כל העולם ירוץ לתרבות האלטרנטיבית הזאת שהוא בונה. ההתמודדויות של הרב שמשון רפאל הירש. עכשיו אנחנו הולכים בעקבותיו. זה עכשיו החלק, נעבור שלושה פרשנים לאורך הערב. אבל אומר הרב שמשון רפאל הירש, אברהם נבחר בגלל מה שאנחנו כולנו, במובן מסוים, נידוננו לחיות, נגזר עלינו לחיות כמיעוט. מסביר הרב הירש לקהל שלו, לפני 200 שנה, מול רפורמה, מול השכלה, מול התבוללות, שלל תנועות וגוונים. והוא אומר להם, אל תאבדו את היכולת האברהמית, אל תתאמו, אל תתבוללו. תראו איזה לשון יפה, זה במקור בגרמנית, אבל זה התרגום. הבדידות, ואני בטוחה שכל אחד פה בהתמודדויות שלו, על הזהות היהודית שלו. אתמול שמעתי בייל, כן ללכת, אפילו אפשר להגיד, כשרות, שבת, ללכת עם מגן דוד, כן או לא, בכיתה. יש שערות אנטישמיות, אין, דווקא שם זה קמפוס שנחשב מאוד מאוד נקי מ-BDS ומאנטישמיות, יש קמפוסים הרבה יותר קשים. הבדידות הזאת, במובן מסוים, לא, אף אחד לא ירגיש באמת בודד. אתה עם אברהם אבינו, אתה עם כל היהודים בכל הדורות שהתמודדו. הבדידות שהוטלה על אברהם, העמידה אותו בניגוד גמור לתקופתו. הערכים שלו, אומר הרב הירש, סתרו את הערכים המקובלים. אין איש רשאי לומר, אני צדיק וישר, על פי רוח הזמן. המחאה החריפה ביותר כלפי, כן, אני התעדכנתי בטרנדים האחרונים, אני מוסרי. כל פעם יש כמו גרסאות עדכון שמורידים של אפליקציה, הגיעה גרסה חדשה של ערכי מוסר. תתעדכן, כל שנה צריך לעדכן את סל הערכים. השבוע בישראל עדכנו מחדש את סל הערכים, עדיף לוותר על קונצרט שיכניס מאות אלפי שקלים לעמותה שתעזור לחולים, ולא לפגוע בערך מקודש לשדולת הנשים. זה אגב אחד השמות הסליחה מופרכים. אני אישה ואני לא מרגישה שהשדולה הזאת מייצג דודי. מה זה שדולת הנשים? אם היה שדולת הישראלים, והם לא מייצגים אותנו, הם טוענים איזה טענה שלא מייצגת את כל הישראלים, אבל יש ערכים, כל הזמן זה מתעדכן. הרי לפני שנה היה כזה קונצרט, גם לפני שנתיים, מה קרה השנה? הורדנו, אנחנו כל הזמן צריכים להתעדכן באפליקציה. אברהם לא מוריד את האפליקציה כל רגע להתעדכן על פי רוח הזמן. אומר הרב שמשון רפאל הירש, המחאה החריפה ביותר כלפי כך, היא המצווה הראשונה שנאמרה לאברהם. לך לך. האם הופעתו הראשונה של אברהם בהיסטוריה התאימה לרוח הדור בתוך בבל, אשור, צידון, מצרים? זה בדיוק התאים. מאברהם ומאיתנו כיום נדרשים אומץ לב ואמונה שלמה באמת הפנימית. איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל להתקיים אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב, להיות במיעוט. למדתי כאן באמריקה הרבה על הבדידות הזו, כי בארץ זה הארץ. ופה, אני אתן קצת דוגמאות, כאן בחדר הזה, הייתי בשבת האחרונה, קצת מוזר לי להגיד, כי עכשיו אנחנו פה, מיקרופונים, קבלים, מצלמות, נכנסים, פיצות, אקשן, מצגת, עובד דרך אגב, ג'וני, are we good? יופי, מצוין. אז אני באה בשבת, ג'וני לא פה, הוזמנו לכאן לקמפוס, להיות במעונות עם מאות סטודנטיות שנשארות פה בשבת, חלקן, רובן פשוט כי הם גרות רחוק, חלקן אפילו מחוץ לאמריקה, גם ישראלים פגשנו פה, אבל מאות סטודנטיות נשארות פה כל שבת, והן חובות שבת במנהטן. דיברתי לפני שבת עם חברה בארץ, אמרתי, אנחנו שבת במנהטן, היא אמרה לי, נשמע כמו סתירה, שבת במנהטן. כאילו, מה זה מנהטן בשביל ישראלי? זה הסתירה חמישית, 24/7, חנויות, בלגן עם איזה, רכבות, עניינים, עוניות צהובות, צפצופים, עשן, פיח. מה, שבת במנהטן? זה כמו שתגידי לי, שבת ב... אז אמרתי, כן, שבת במנהטן. ועכשיו אני מבינה למה התכוונה. באמת חוויה מאוד מיוחדת. הגעתי לפה, ובחדר הזה, קבלת שבת, ענקית, שירים, ריקודים, תפילות, סעודת שבת, מקסימה, דברי תורה, שיחות לתוך הלילה, שקטות, אמיתיות, שבת, באמת, כל השבת. ואתה מרגיש במובן מסוים שזאת תיבת נוח בתוך המבול. אף פעם לא, הילדים היו, בכלל שהגענו, לפני שבת לקחנו את התמונה הזאת, שנייה לפני שבת, אני הרגע אמרתי לקחנו תמונה, כן? Take a picture, תראו לאן הגעתי, תראו לאן נדרדרתי. וואי, 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 רגע מכונן לרעה. אז דקה לפני שבת צילמנו את התמונה הזו, שבה אתם רואים את מגדלי בבל, שהילדים שלי אומרים לי, אמא, מה זה, באנו לעשות שבת עם מגדלי בבל, לכבוד פרשת נוח, מסתכלים על המגדלים. ובאמת, ככה אתה מרגיש פה. אבל לא, זה לא היה מגדל בבל, זה היה תיבת נוח בתוך המבול. בחוץ, ירום הסער, ובפנים פה, שבת אמיתית, זו תמונה מההבדלה המקסימה שהייתה לנו פה, הרב ברנשטיין, עושה הבדלה המונית, וגם אנחנו חוזרים למנהטן, אבל אנחנו 24/6 ולא 24/7. ליום אחד היינו מעל מנהטן. היכולת להיות במיעוט, שבת בכל מקום היא שבת, אבל הבדידות, הייחודיות, לא מתוך מסכנות, אני לא נבח, מתוך גאווה, מתוך שמחה, שבת במנהטן. זה לא הדבר היחיד שלמדתי פה השבוע. פתאום לפני איזה שבועיים, מתחילות להופיע בניו יורק דלעות, פאמקינס, כל שבוע שאתה מסתגל. ואני לא מסולחנת ללוז פה. כאילו, מה נזכר עם הפאמפקינס פה? מה קורה פה? אני יודעת, בארץ חסר חמאה, יש בעיות עם אתונה, פה יש כנראה עניינים עם דלעות. ולקח זמן להבין, אתה רואה את זה בכניסה לבתים, אתה רואה את זה ריק עם נר, עם נר דולג בפנים, עם איזה חיוך כזה מפחיד, שדלעת חסרת שיניים, אתה רואה תחפושות, שכנים שלי שמים תחפושות מפחידות בכניסה לבית, אתה רואה הווי. הלווין, ליל כל הקדושים, ראשון באמריקה אי פעם, אנחנו מסתכלים ימין, מסתכלים שמאלה, אופה, ילדים חוזרים בבית ספר, עם ניצוץ בעיניים. אמא, אפשר גם להתחפש? אמא, זה לא נוצרי בכלל, זה חג אזרחי. אמא, זה טריק או טריט, אפשר להרוויח פה כל מיני דברים, דופקים מדלתות, עושים כל מיני תעלולים. הלו, הלו, סטופ. עוד רגע, שנועת המזרחי, שולחת אותנו חזרה לישראל, מה קורה פה? ואני מסתכלת מסביב. איזה פיתוי. יש לוח חגים שלנו, של מיעוט, ופה הלוח חגים הוא לא, זה לא כמו בארץ, מתחפשים בפורים. נרות בחנוכה, סדר בפסח. הדופק של ישראל, של מדינתנו האהובה, הוא הדופק של אברהם אבינו. אבל באמת, בחיים לא חשבתי על זה. אני חייבת להגיד, על אחינו היקרים, ועל רבים שיושבים פה באולם, איזה אומץ זה, איזה DNA של אברהם אבינו צריך לשמור על זהות. עכשיו השכנות שלי צוחקות עליי, אני באה, אני אומרת להם, מה עושים, הלווין וזה. אמרו לי, חגי, חגי, מתוקה, את יודעת איזה חגים עוד מחכים לך פה, חגי לקריסמס, מה זה אלוהים, קטן אלינו, זה בכלל לא, לא אתגר. פרסמתי את החוויה, כתבתי על זה פוסט, אני משתדלת הרבה ככה לשקף את החוויות מפה לשם ולהפך, ועינת קפח מישראל, שהלכה לי ציטוט ממש, אני אומרת שוב, מתביישת, שלא הבנתי את החוויה, שמעצבת בעצם את החיים של חצי מהעם שלנו, כותבת לי ככה, סטיבן שפילברג התראיין, הבמאי המפורסם, מכאן, מלוס אנג'לס, והוא מספר מה חוויות הילדות המכוננת שלו. וכך הוא אומר, תמיד רציתי שגם אצלנו יאירו האורות של חג המולד בקדמת הבית. בשכונה שלנו נהגו להעניק פרסים למי שהשקיע בהכנת איתורים וקישוטי בית לכבוד חג המולד. כילד הייתי מתחנן בדמעות לאבא, אבא בבקשה, בוא נדליק כמה אורות. והוא היה אומר, לא, אנחנו יהודים. אז אמרתי, אז בוא רק נחליף את נורת הכניסה הלבנה בנורה אדומה. לא הוא אמר. אולי מנורה צהובה אמרתי, זה דומה ללבן. לא הוא אמר. בשום פנים ואופן. לעולם לא. חוויית ילדות מכוננת של הבמאי האמריקאי היהודי הכי הכי משפיע. חוויה של מיעוט, חוויה של בדידות. אני חושבת שזאת נקודה ראשונה חשובה מאוד שאברהם אבינו מנחיל, מנציח, נותן לכולנו עד היום. אני ברשותכם מדלגת על כמה שקפים כדי להגיע לנקודה השנייה והמרגשת, הקשר לארץ ישראל. נראה לי שאם נאסוף את כמות האהבה והגעגועים לארץ בחדר הזה, באמת נגיע פה לשיאים גדולים. אבל אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מזה שאברהם לא רק היה במיעוט, הוא גם צעד לכיוון מסוים. אברהם הוא היהודי הראשון בארץ, הוא עולה החדש הראשון, בלי סוכנות ובלי תגלית, בלי birthright ובלי משרד הקליטה, מגיע, קם והולך. יש כאן בשורה שאומרת משהו חשוב. הגרסה האוניברסלית של העולם, הגלובלית מדי, הפלורליסט, המכילה מדי, לא תצליח. אנחנו מכבדים את כל העמים ואת כל התרבויות, אבל יש לנו את שלנו. אני, הרבה פעמים כשקוראים את פרשת בראשית ופרשת נוח, נזכרת בשיר Imagine של ג'ון לנון. דמיין, אין מדינות, Imagine, there's no, אין religions, אין countries, nothing to kill or die for, no religions, אין כלום, אין גבולות. אין טריטוריות, אין זהויות לאומיות, אין הגדרות כאלה מגבילות. למה צריך את זה? העולם צריך לחיות בגרסה גלובלית. הבעיה היא שזה לא מצליח. תורה מתחילה ככה. היא כבר אומרת לנו שהחזון הזה פשוט לא עובד בגרסה הזו. פרשת בראשית, אין עמים, אין כלום, גן עדן. אנחנו זוכרים את הטרגדיות, אחת אחרי השנייה איזה טרגדיות. המבול, רק תסדרו, מה קרה? מגדל בבל, זה לא עובד. בחיים האלה בן אדם צריך מורשת וזהות. גם בעידן הפוסט, הוא צריך קהילה, הוא צריך אומה, הוא צריך לאום, הוא צריך לשון. זה לא בעיה שיש לנו זהויות שונות. זה מקור של כוח, זה מקור של גיוון, של רב תרבותיות, ולנו יש את שלנו. אברהם לוקח אותנו למקום מסוים, ומאז ועד היום, זה המקום שלנו. יש לנו מקום קטן תחת השמש. לכל אורך הפרשה, הסיפור הזה חוזר. מהציווי הראשון, לך לך, תעקור, חוויה של הגירה, של עלייה, לך לך. והקדוש ברוך הוא במילים האלה מסביר לכולנו כמה זה הולך להיות קשה, תמיד. זה ארצך, זה מולדתך, זה מבית אביך, ואתה לא יודע מה הולך להיות, אני אראה לך. בוא איתי, זה הרפתקה, אל הארץ אשר הרקע. בהמשך זה נהיה יותר ספציפי. ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד היום, עד אלון מורה, עד היום. הכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם ויאמר, הבטחה מאוד חשובה. לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה בעצם שתי הבטחות. יהיה לך המשך, יהיה לך ילד. כרגע אין לו. שרה קראנו. יהיה לך המשך. והילד הזה כבר לא יהיה ילד שלך לך. הוא, הרי אפשר לחשוב שפתחנו פה איזה אומת נוודים, אומת נודדים. כל דור מתחיל ללכת לכאן ולשם. לא. לזרעך אתן את הארץ הזאת. יהיה לך ילד, תהיה לו ארץ. הוא כבר ירגיש בבית. יהיה מקום אחד בעולם שבו נרגיש בבית. אלי ויזל. תושב העיר הזו, הסביר לברק אובמה פעם, כתב מכתב מרגש, שעלו תוכניות לחלק את ירושלים, אלי ויזל, שהיה ידידו הקרוב של אובמה, פרסם מכתב בעיתונות כאן בניו יורק, ואמר שירושלים זה המקום היחיד, שיהודי שמעולם לא היה בה, מרגיש בבית. למה? כי אברהם אבינו היה שם כבר בשבילנו, והוא אבינו, אמרנו, אנחנו מרגישים בבית גם בלי להיות. בהמשך הפרשה מגיעה הבטחה מפורטת, אחת המפורסמות, אחת המרגשות ביותר. אחרי שאברהם נפרד מילות, השם אומר לו, סנה עיניך, וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה, וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. זאת קריאת כיוון, קריאת כיוון תרתי משמע, כן? זה הכיוון. לכל מקום אליו נגיע. חשבתי לאחרונה מה משותף לכל הקהילות שאנחנו זוכים להיות בהן. שנה בתור שליחים פה של המזרחי, באמת מבקרים בהמון מקומות. היינו במונטריאול ובלונדון, בניו ג'רזי, במרילנד, כל כך הרבה, גם פה בתוך ניו יורק, הכל כל כך מגוון. ואתמול בניו הייבן ומחר בהם, בשבת אנחנו בניו רשל, ביאנג איזג'ל ובניו רשל, קהילה שמבטיחים לי שהיא מקסימה. מה משותף? אפשר להתחיל להגיד כאלה, אחרי אנשים אוהבים היום סוציולוגיה, יותר פתוחים, יותר סגורים, יותר עשירים, יותר עניים, יותר שמאל, יותר ימין. מה משותף? בכל מקום שבו נהיה, מה משותף? הכיוון. הם כולם פונים לכיוון, אליו אברהם אבינו פונה בפרשה הזו. הלך לך שלא מסמן לכולנו את המצפן לכל הדורות. נקודת הציון הזו. מאוד מעניין שאברהם לא עונה לציווי לך לך. הקדוש ברוך הוא הרי כבר ציווה הרבה ציוויים. הוא אמר לו לאכול מעץ הדעת, נו. ולקין לא לרצוח את הבל. ולאנשי המבול, ראינו איך כולם, הקדוש ברוך הוא מבקש, והאנושות חוטאת. פה קורה משהו מדהים. הוא אומר את הלך לך, לך לך מארצך, מולדתך, וברכה, ואני אעשה אותך ברכה. מה התגובה? אפילו לא ויאמר אברהם הנני. אפילו לא הנני, אלא קם ועושה, לא מדבר. התגובה הזאת, אולי היא הסיבה לבחירתו. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אומרים לי, אני עושה. אני קם והולך לארץ ישראל, כאן ועכשיו. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. חלק כל כך משמעותי בזהותנו. אם קודם התבססנו על רבי שמשון רפאל הירש, עכשיו נתבסס על האורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שמסביר לנו בצורה יפהפייה בעברית, כל כך יפה שלו, את הקשר המיוחד בין אברהם לארץ. זה כמו איזה סיפור אהבה, זה כמו שידוך, זה כמו חתן וכלה, שככה משדחים אותם. ארץ ישראל היא ראויה לך, ואתה ראוי לה. ככה כאילו אלוקים אומר לאברהם, בלשונו של האורח חיים הקדוש. ארץ ישראל ראויה לך, ואתה ראוי לה. אראה אותך לה, ואראה אותה לך. גם הארץ צריכה לראות אותנו. איך אנחנו מתנהגים? אנחנו צריכים להיות ראויים לה. כי זה בלא זה, אינם ראויים להשראת השכינה. הארץ צריכה אותנו כמו שאנחנו צריכים אותה. והאורח חיים הקדוש, ממרוקו, עושה את מסע חייו המפרך, אל ארץ ישראל, להר הזיתים, שם הוא קבור היום. ואני חושבת שג'סיקה מאיר לא זוכרת שהשבוע זה פרשת לך לך. יש לי הרגשה, ג'סיקה מאיר, גם פה בחדשות, אבל גם בארץ, עוקבים אחריה, היא האסטרונאוטית האמריקאית שנמצאת עכשיו בחללית של נאסה בחלל. לג'סיקה יש אבא יהודי ישראלי, יליד עיראק, שעלה לישראל לפני 48, נלחם במלחמת העצמאות, והתגלגל לאירופה ולאמריקה. ג'סיקה נהייתה פה אסטרונאוטית מצטיינת, והשבוע, אני חושבת שאולי מזה קשר סודי, מיסטי, לפרשת לך לך, קיבלנו את אחת התמונות הוויראליות ביותר השבוע, ובכלל לדעתי, ג'סיקה מאיר מעלה מהחלל תמונה שהיא צילמה של ארץ ישראל, והיא כתבה שהיא מקדישה את זה למסע המרגש של אבא שלה מהמזרח התיכון מעיראק, מסע שעורר בה בכל המשפחה שלה הרבה השראה. היא לקחה איתה גם דגל ישראל דרך אגב בחללית. אבל התמונה היפהפייה הזאת של ארצנו האהובה מהחלל, שכמובן מיליונים על גבי מיליונים ראו אותה, אני חושבת שהיא גם מראה לנו, אלפי שנים אחרי אברהם אבינו, אנחנו בכל מקום, אנחנו מפוזרים, אנחנו פה, אנחנו גרים, היהודי הנודד. אבל הלב, אפילו מהחלל, הלב הוא לשם. ואני רוצה להגיד משהו על יהדות ארצות הברית. לימדתם אותי הרבה על אהבת הארץ. לפעמים בארץ אנחנו שוכחים כמה זה מיוחד וקדוש. זה כבר חיי היום-יום. הרוטינה היום-יומית האפורה. נו, יאללה, פקקים ובלגנים ובחירות ראשונות, בחירות שניות, בחירות שלישיות. בואו נהיה ריאליים, זה נראה לי די מתקרב. אני לא רואה תסריט אחר כרגע, לצערי הרב. אז אתה כאילו תקוע שם במה ליברמן אמר ומה לפיד הגיע ומה גנץ ומה ביבי ומה, והדלפות וחקירות ועניינים מצערים והשבוע הרב פירר, באמת, אתה כאילו לפעמים שוכח וזה גם משחק לך הייחודיות. וכאן יש איזו אהבת הארץ שאפשר לקרוא לה תמימה, אפשר לקרוא לה נאיבית, אבל אולי אנחנו איבדנו את התמימות לטובת ציניות, שזה משהו, אני חושבת, באיזון הזה שאפשר לקבל פה. היינו בשבת פה, אנחנו היינו פה אורחים להרצאות, אבל בשבת היה איתנו גם הפרופסור שכטר, שהוא פסיכולוג. הוא אמר לי ולבעלי משהו קטן כזה בשבת. הוא אומר, אתם יודעים מה חסר לישראלים? אתם יודעים מה אין לישראלים? אין להם? Gap year. Gap year זה שנת, כאילו בתרגום מילולי אפשר להגיד שנת הפער, שנת הרווח. זה השנה שהאמריקאים עושים פה בסוף תיכון. אם הם, בדרך כלל זה אורתודוקסים, באים לשנה, גם זה לא כולם, אבל באים לשנה, בסוף י"ב, מאוד משמעותית, לפני כל הקולג'ים ולפני הכל, באים לשנה לארץ. זה שנה מדהימה. היא לפעמים הבסיס שעליו באמת מושתת כל העתיד היהודי שלהם. אז הוא אמר, לנו, הישראלים לא יכולים לצאת ולחזור, הם שם, הם לא מבינים את הנס. אנחנו באים לשנה, וואו, איזה סקרנות ואיזה פליאה ואיזה אהבה. אז באמת, זאת הנקודה השנייה שאברהם מנחיל לנו, אני חושבת שאת, בצורה שהיא שוב, היא מעל לכל הסבר הגיוני. אי אפשר להסביר 2000 שנה של קשר של עם לכזאת נקודה ספציפית, לא בחרנו בזה בגלל השכנים הלא טובים שלנו שם, בחרנו בזה כי הקדוש ברוך הוא ואברהם, שם הכל מתחיל, זה התשתית, זו הסיבה השנייה. אבל עד עכשיו הסיבות היו מאוד גדולות, מאוד אידיאולוגיות. אמרנו שאברהם, התחלנו במיעוט, הזכות להיות מיעוט, הכוח להיות מיעוט, המשכנו לקשר המיוחד שלנו לארץ ישראל. תכלס, הרבה מאוד פעמים אני מראיינת אנשים, תור עיתונאית, ואז הם אומרים לי, בואי לא נדבר על החיים האישיים שלי, כאילו יש לי את האידיאולוגיה שלי, בואי לא ניקח את זה, בסדר, אני מכבדת, לא, כלומר, אני מבינה. אבל התורה עובדת אחרת. התורה לא אומרת, טוב, לאברהם יש איזו אידיאולוגיה, עזבו מה קורה אנחנו לצערנו מכירים הרבה מנהיגים דגולים, גם של תנועה ציונית ושל העולם היהודי, שכלפי חוץ באמת עשו דברים חשובים, אבל הייתה התרסקות מוחלטת בבית. היחס לילדים, היחס לאישה, כל החיים האישיים, סלחו לי, רקובים לחלוטין. ובחוץ, אידיאולוגיה. אברהם, כלומר, התורה בעצם אומרת לנו, לא, זה לא יכול להיות הסיפור. אדם חייב להיבדק גם בין קירות ביתו. אדם חייב לי, אולי אני אגיד לכם את זה יותר חריף, בעיניי אפשר לבדוק אדם רק בין קירות ביתו. הכל פסדה. בן אדם יכול להיות הרצאות מאוד נחמדות, יכול לשדר, יכול להופיע, יכול להגיע להישגים, יכול להיות אסטרונאוט, יכול להיות רופא, יכול, ראינו השבוע, למה רופא יכול להגיע, שם ישמור, רצח של עוד אישה בידי בעלה. בן אדם יכול להיות עם הרבה תארים, או הרבה הכרה, או הרבה פרסום, או כל מיני סוגים שונים של שואו שהוא עושה החוצה. בסוף הוא נבחר במה שכתוב פה, אשר יצווה את בניו. בסוף הוא נבחן ונבחר אברהם בנקודה האישית הזו, בהתנהגות הזו. כי בעצם, אברהם, אמרנו קודם, היה מצעד משפיעים ומקום ראשון. אבל בעצם לא היה לו צבא גדול. לא איזה מנהיג מדינה. הוא לא ראש ממשלה או נשיא או מלך. הוא לא איזה נואם, כיכרות. אין לנו איזה נאום שאברהם, שאנחנו לומדים בעל פה. הוא לא איזה נביא, נבואה ספציפית מול העם. הוא לא קוסם, כלומר, הוא לא מחולל ניסים, משה רבנו, היו כל מיני אירועים. זה שונה לגמרי. אפשר ממש להשוות את משה ואת אברהם. זה שונה לגמרי. מה יש בו? למה הוא כאן נבחר? התורה נותנת משפט אחד, שבו היא מספקת, אולי קצת ככה מאחורי הקלעים, מספקת לנו כן איזה ניסיון להבין. משפט מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר, למה אני בוחר בו? כי אני יודע שהוא איש משפחה. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה דבר מדהים. אברהם אבינו הוא אברהם אבינו, כי הוא אבא טוב, כי הוא איש משפחה טוב. כי הוא בעל טוב, כי הוא מחנך טוב את המשפחה שלו. הוא לא לוחם צדק בחוץ לפני שהוא לוחם צדק בפנים. הוא לא עולה לנעום בכיכר לפני שזה מתחיל בבית. בין הסלון למטבח קוראים את דברים הכי חשובים. בגלל זה, עד היום אנחנו קוראים לו אברהם אבינו. כי הוא היה אבא טוב שם. זה מתחיל בערכים האלה בתוך הבית פנימה. זו גישה מהפכנית. זו גישה מהפכנית שאומרת, ההורות היא משימה אלוקית. המשפחה היא המשימה היהודית הכי חשובה. והרב זקס, זה הוגה השלישי שמלווה אותנו הערב, והוא אומר שזו הסיבה לבחירת אברהם. הוא אומר ככה, הרב זקס, לא שמתי לב, זה מאוד מעניין. הוא אומר, שימו לב, כל האירועים הגדולים בחייו של אברהם קשורים למשפחה. ההמתנה לילד העקרות, הולדת ישמעאל, המתח בין שרה לאגר, הולדת יצחק, עקדת יצחק, הכל קשור לתפקידו המשפחתי, לא איך הוא עשה משא ומתן דיפלומטי. הפרט הראשון הרי שהוזכר זה בעצם שאין לו ילדים. אומר הרב זקס, היהדות רואה את ההורות כאתגר הנעלה ביותר. כלומר, אברהם הוא קודם כל אבא, ולכן הוא אבינו. שרה היא קודם כל אימא, ולכן היא אימנו. הפרשה מזכירה לנו שזה אחד התפקידים המשמעותיים בחייו של אדם. ואת התפיסה הזו ביחד למשפחה, ביחס למשפחה, אנחנו מקבלים מאברהם ועד היום, אחד המוסדות החזקים ביותר בתוך העולם היהודי שלנו עד היום. אני רוצה ככה לסכם את המסע שלנו בעקבות אברהם. לפני אפשר לחלק את העולם ללפני לך לך ואחרי לך לך. רבותיי, לפני לך לך לא הייתה תורה, לא הייתה ארץ, לא היה עם. רק לפני שבוע היינו פה באיזה מגדל בבל הזוי שמנסים לבנות כדי להגיע לשמיים. והנה העולם מתחיל לקבל סדר. חזל אומרים, 2000 שנה ראשונות עולם התוהו. בלגן, תוהו ובוהו. 2000 שנה שמתחילות עכשיו מבריאת העולם, עולם התורה. תורה עושה סדר במציאות, היא מארגנת לנו את המציאות מחדש. אברהם מתחיל לעשות סדר בעולם עד היום עבורנו. שנזכה בעזרת השם לשמור על שלושת המאפיינים האלה כבניו של אבא שלנו אברהם. היכולת להיות מיעוט, מיעוט גאה ושמח ואקטיבי, לא מתבייש בזה. שנזכה לקשר לארץ ישראל גם מאמריקה רחוקה כאן, זה 12 שעות טיסה, אבל זה קרוב קרוב בלב, שנזכה לחינוך טוב בתוך המשפחות שלנו, בקשרים עם ההורים, עם סבא וסבתא, עם האחים, עם הילדים, עם הנכדים, כל המעגל המשפחתי הזה, הוא בסוף בונה את הכל. בהצלחה רבה, תודה, ולהתראות בשבוע הבא בעזרת השם, תודה רבה. תודה לצוות הטכני היקר, תודה. אני משאירה פה את השקף, please leave the slide, okay, Johnny? Leave the slide. Anyone want, כל מי שרוצה לעקוב, כל מי שרוצה לדעת איפה יש שיעורים, בעברית, באנגלית, זה הדרך להצטרף לוואטסאפ היומי, יש פה מספר ישראלי, מספר אמריקאי, אפשר להצטרף באנגלית ובעברית. אנחנו פה, Stern College, Lexington Avenue, ביום שלישי הבא. תודה רבה ולהתראות, לילה טוב.